ואהרון הכהן היה שייך לכולם, ובפרט למריבות ולסכסוכים ולבעיות שבתוך החברה כולה, אבל משה רבנו לא היה שייך לכל החברה, ולכן מי שבחה עליו אלו רק הזכרים ורק 30 יום. טוב, היום אנחנו ננסה להבין לפי דרכו של הנציב קצת יותר עמוק את מה שרשי כותב כאן, ונדייק גם בפסוקים. אם אנחנו חוזרים רגע אחורה לספר שמות, ששם התורה מייחסת בצורה מאוד משונה את הייחוס המשפחתי של אהרון ומשה, שהם כידוע משבט לוי. שם התורה מפרטת, כשהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו לגאול את ישראל, כל הסירוב וכו', ואז יש שם שושלת של כל המשפחה. אולי נתחיל רק בפסוקים שקשורים לעניין שלנו. ודבר השם אל משה ואל אהרון וכו', אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלו וכו'. ואז אחר כך ואלה שמות בני לוי, ואחר כך בתוך בני לוי, גרשון, קהת ומררי, ובסוף אנחנו מגיעים לאהרון ומשה. אם כן, השושלת שמבררת מי הוא או מי הם המנהיגים שיגלו את עם ישראל מארץ מצרים. ושם מופיעים פסוקים משונים ביותר. כתוב כך במקום מספר 3. הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. הם המדברים אל פרעו מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים, ומשה ואהרון. ויהי ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים. פסוק אחד מקדים את אהרון למשה, פסוק שני מקדים את משה לאהרון. ובכלל, הפסוק שמקדים את אהרון למשה קודם לפסוק שמקדים את משה לאהרון. אז א', למה פעם אחת אהרון קודם ופעם שנייה משה קודם, ולמה הפסוק שאהרון קודם למשה הוא ראשון? וחוץ מזה, מה זאת אומרת אשר אמר השם להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם? מה היה רעי, מה היה כתוב אשר הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים? מה היה חסר פה? ועוד, מהו הפסוק האחרון? והיא ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים. מה זה קשור לפה? אז רשי כבר אומר כידוע ששניהם שקולים. כלומר, פעם אחת הקדים אהרון למשה, פעם שנייה משה לאהרון, כדי ללמדנו ששניהם שקולים. טוב, אבל סוף סוף צריך להבין קצת יותר. אנחנו ננסה היום להבין לפי המהלך של הנציב, מה באמת הייתה האחריות של אהרון בעם ישראל, מה הייתה האחריות של משה רבנו בעם ישראל, ומה היה היחס בין שתי האחריות האלה, ואיך כל זה נפקא מינה אלינו. ולמה באמת, בפרשה שלנו, כשאהרון מת, כולם בוכים אותו. ולמה על משה רבנו לא כולם בוכים? ולמה על משה רבנו כתוב שנגמר הבכי, אבל אהרון הכהן לא סיימו לבכות? צריך להבין את כל החשבון הזה. אז אנחנו כבר הזכרנו בזמנו ששלושת אבותינו, כל אחד הוא מציין עמוד מסוים. לפי דרכו של הנציב, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, על גמות חסדים. אברהם אבינו הוא בחינת התורה, ויצחק אבינו הוא בחינת עבודה, ויעקב אבינו הוא בחינת גמילות חסדים, ודיברנו על זה שיעור שלם, ולא נחזור על הדברים. אבל הייתי כן רוצה להזכיר את העיקרון המרכזי שהזכיר שם הנציב, כדי שיהיה המפתח להבין בעצם את כל הסוגיה שאנחנו הולכים לפגוש היום. אז בואו נקפוץ ברשותכם לפסקאות מספר 10 ו-11, שהן בעצם מזכירות לנו כבר דברים שלמדנו, אבל על גבי זה נוכל להמשיך מה קורה כאן עם משה ואהרון. אומר הנציב כך במקור 10, אכן אומר לך כלל, תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בספר הישר של אברהם, יצחק ויעקב, ותכף נראה שזה גם בספר שלנו לגבי משה ואהרון, שבא ללמדנו כוח שלושת עמודי ההשגחה הפרטית, תורה ועבודה וגמילות חסדים, וכל אחד מהם הוא סגולה להשגחה בפרט אחד. דהיינו, אם יש שלושה מסלולים שדרכם אנחנו, שלושה מסלולים מרכזיים שדרכם אנחנו נפגשים עם ריבונו של עולם, שתכף ננסה להבין מה האופי של כל אחד מהמסלולים האלה, תורה, עבודה וגמילות חסדים, אז אם יחפי הסדר הזה, כך הולך הנציב, כל אחד מאבותינו הוא בחינה אחת. אם כן, אברהם אבינו הוא בחינת תורה. וכמו שהזכרנו בזמנו, אברהם אבינו התחיל, נולד בשנת 1948 לבריאת העולם, והתחילו שתי קהיליותיו נעשות לו כשני רבנים ולמדות אותו תורה בגיל 52. זה היה בדיוק בשנת 2000 לבריאת העולם, וכידוע, 2000 ראשונים תורה, 2000 שניים תורה. אם כן, מתי התחילו 2000 שנות תורה? כשאברהם אבינו התחיל להיות קשור ולגלות תורה. אבל אומר הנציב יותר מדויק מזה. וכל אחד מהם וסגולה להשגחה בפרט אחד. דהיינו, היינו, אברהם אבינו, תורה, והיא התורה נקראת חרב, והערכנו בזה מאוד בזמנו, וכמו דכתיב חגור חרבך על ירך. וכן בשבת הפסמך ג' נאמר, מה זה חגור חרבך על ירך? מהי החרב שאנחנו צריכים לחגור על הירך שלנו? אומרת הגמרא, ההוא בדברי תורה כתיב. כלומר, זה נכון שאנחנו צריכים להשתדל, השתדלות אחת בעולם הזה שהיא השתדלות של מאבק. תכף נראה, בין אם המאבק הוא במה שאנחנו קוראים יצר הרע, בין אם המאבק הוא באויב, כל סוגי המאבקים, כל סוגי המלחמות, אבל מעבר להשתדלות הטבעית, כלומר, כל עם כשהוא נלחם, אז הוא נלחם בחרב. ניקח את הדוגמה הפשוטה, כשעם יוצא למלחמה מול עם אחר, איך הוא נלחם? בכלי נשק, בחרב. אבל בעם ישראל יש חרב כפולה. יש חרב גשמית ככל העמים, ויש חרב רוחנית שהיא משפיעה ומגלה דרך החרב הגשמית את מה שאמור להתגלות. התורה נקראת חרב, ולכן בזמן מלחמה, כשזבולון יוצא למלחמה, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. יששכר היה, כמו שהזכרנו בזמנו, בא ללמוד באוהלים של צבא זבולון, באוהלי המלחמה, ממש. אומנם בתקופות מסוימות היו ממש נלחמים, אבל בתקופות אחרות היו לפחות באים ולומדים תורה באוהלי המלחמה. לא נשארים בישיבה, באים לאוהלים של הלוחמים, שנמצאים כרגע בשדה הקרב. אז אומר הנציב, ואת כל זה חידדנו וערכנו בזמנו, למדנו שתורה באה להיות כלי מלחמה לנושאיו, לאלה שנושאים אותו, את התורה, את כלי המלחמה, נגד כל הצרות כמו חרב. אין מלחמת תנופה נגד אויב, או מלחמת יצר הרע, או מלחמת חולאים ומוסרים. בקיצור, כל מי שהוא מתנגד לנורמליות של הופעת החיים של האדם, אם זה יצר הרע, אם זה מחלות, אם זה אויב וכו', כל זה הפתרון הוא א', השתדלות מעשית במלחמה, וב', השתדלות רוחנית בלימוד תורה. כאשר יבואר עוד לאלן וכו', שעל כן נקראת התורה משמרת, הכתיב וישמור משמרתי, משום שהתורה משמרת מכל רע. אם כן, כשאנחנו צריכים להתמודד מול כוח מתנגד, בכל צורות ההתנגדות, מרמת הפרט נקרא לזה מחלה, עד רמת הציבור נקרא לזה מלחמה וכו', אז אנחנו צריכים מצד אחד לעשות השתדלות פיזית, מלחמה, אבל מצד שני אנחנו צריכים ללמוד תורה, זה הכוח המיוחד למצב כזה. זה כוח אחד. הכוח השני, יצחק אבינו, נקרא עבודה. אומר הנציב, עבודה מביאה פרנסה לעולם. עבודה קודם כל כפשוטו פרנסה, יותר מזה עבודת הקורבנות, ובהמשך תפילה. מה זאת אומרת? אומר הנציב, כמו שכתבנו כבר לאל פרק ב' פסוקי, אז הנה יש לנו מקור 11, רק כדי להיזכר, שם נאמר בפרק ב' פסוק ה' בספר בראשית, התורה מתארת את המציאות שקיימת בעולם לפני בריאת האדם, ואז נאמר כך, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. מדוע? כי לא ימטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. אומר הנציב, וגם פה הערכנו בזמנו, אומר הנציב כך, מה זאת אומרת שיח השדה טרם יהיה בארץ? על איזה שיח מדובר? אז קודם כל מדובר בשיח הפיזי, שיחים, עולם הצומח. ואת מדובר בשיח הרוחני, אין שיחה אלא תפילה, והייתי שחק לסור בשדה. אז אם כן, אין מי שיתפלל, אומר רשי. אם אין מי שיתפלל, אז אולי יש גשמיות, אבל אין מטריות. גשמיות, גשם גשמי, מטר מטרה, הצד הרוחני. אז בכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, אין עדיין עולם הצומח שצומח כי אין מטרה שיבוא האדם ויתפלל על הגשמים, דהיינו אין כוח התפילה שיצטרף לכוח העבודה, שיתגלה גם בעבודת הקורבנות. נקרא את לשונו, אלא יש בזה המאמר עוד כוונה עמוקה. מה זאת אומרת בכל שיח השדה וכו'? דשיח משמעות תפילה קבועה, המכונה עוד עבודה שבלב. וכתית במסכת עבודת כוכבים, אין שיח אלא תפילה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. ובהראו התוספות שזה לא סתם שיחה, לא סתם תפילה, אלא תפילה קבועה. כלומר, תפילה שהיא חלק מסדר הופעת החיים. לא משהו מזדמן, אדם נמצא במצוקה, אז הוא פונה לאלוהים. סדר קבוע של תפילה. כלומר, וכאן הנקודה שלנו, והעניין, דמראש הבריאה, כלומר, הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, סידר את העולם באופן כזה, שכמו שנגד התנגשות, נגד כוח מאיים, נגד כוח מעכב, צריכים להילחם פיזית ורוחנית, והמלחמה הרוחנית היא לימוד תורה, ככה כדי להשיג פרנסה בעולם, כדי להשיג שפע בעולם, כדי להשיג בניין העולם, צריך חוץ מההשתדלות המעשית של ללכת לעבוד כפשוטו, ללכת לעבוד כדרשו. מה זה ללכת לעבוד כדרשו? עבודה, קורבנות ותפילה. נקרא. וככה אתה בוחר סדר את העולם. זה סדר הבריאה, זה סדר הטבע. כל זה בעם ישראל. כשגוי רוצה להתפרנס, הוא הולך לעבוד. כשגוי רוצה לנצח אויב, הוא יוצא למלחמה. כשישראל רוצה להתפרנס, הוא הולך לעבוד ומתפלל. בזמן המקדש מקריב קורבנות. כשישראל רוצה לנצח במלחמה, יוצא למלחמה כחייל ולומד תורה. אצלנו זה סדר כפול. נקרא רק את לשונו. ועניין דמראש הבריאה קבע הקדוש ברוך הוא שיהיה עסק פרנסה שבא בהליכות עולם, כלומר בדרך הטבע, בהליכות עולם, בהליכות דרך ארץ, עולם הזה, מעורב בהשגחה העליונה, מגיע על ידי מפגיע של עבודה. כלומר לא מספיק רק להשתדל פיזית ללכת לעבוד, אלא גם על ידי השגחה רוחנית בתוך המהלך המעשי, היינו או קורבנות במקום הראוי לכך, או תפילה בכל מקום. ומשום מה נקראו אלו סתם עבודה. דווקא התפילה או עבודת הקורבנות נקראו עבודה. יותר משערי מצוות שבתורה השם, גם כן עבודת השם. אז למה דווקא זה נקרא עבודה? כי הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם סידר את הדברים באופן כזה, שכדי להגיע לשפע חיובי, צריכים לעבוד וצריכים, נגיד בזמן שאין מדנש, להתפלל. כדי להתגבר על אויב, צריך לצאת למלחמה וצריך ללמוד תורה. זה הסדר. בואו רק נדלק, כי כל זה כבר עסקנו, נגיע רק לסוף. מה שאין כן קורבנות התפילה, שורה חמישית לפני הסוף, עיקרם באים לפרנסה. כמו שנאמר בגמרא מסכת כתובות, למה נקרא שמו מזבח? שהוא מזין. מזבח מלשון שהוא מזין, הוא מביא את התזונה לעולם. וכן תפילה קבועה, כלומר לא תפילה אחת פעמית, במצבים דחוקים כאלה ואחרים, אלא תפילה מסודרת, מה שנקרא היום שחרית מנחה ערבית וכו'. וכן תפילה קבועה, דמשום אחי נקרא במסכת שבת, חיי שעה. מדוע? כי התפילה עוסקת בחיי שעה. אם כן, כדי למנוע עיכובים, מלחמה ולימוד תורה. כדי להשפיע שפע, עבודה ותפילה. זה סדר, זה הסדר. וגמילות חסדים, זה דיברנו בעריכות גם בשיעור אחר. יעקב אבינו, גמילות חסד למעלה מהטבע. דיברנו על כל זה, לא נחזור על עצמנו. אם כן, שלושה עמודים הקדוש ברוך הוא העמיד עליהם את העולם. ששלושת העמודים האלה בישראל מופיעים בצורה כפולה. גם בצורה של השתדלות טבעית וגם בצורה של השתדלות רוחנית, וזה סדר העולם. לכן אדם שרוצה להצליח בפרנסתו, עם שרוצה להצליח בכלכלתו, אדם רגיל מספיק לעבוד. עם רגיל מספיק לפתח את הכלכלה. עם ישראל, אדם מישראל, כציבור או כפרט, צריך שתי השתדלויות. השתדלות אחת, עבודה כפשוטו, השתדלות שנייה, תפילה. תפילה מועילה לזה. מי שזוכר, אז אפילו דיברנו שכשיצחק פוגש את רבקה, אז הוא יוצא לסוח בשדה. וזה היה הזמן של תפילה, שיחה, תפילת מנחה. ושם הזכרנו על פי הנציב, אומר הנציב, שגם זיווג זה סוג של שפע. זה לא הרי עיכוב, כמו אויב. כלומר, שפע זה לא רק פרנסה. שפע זה גם חיים נורמליים של בן אדם. חיים נורמליים של אדם זה משפחה. אם כן, התפילה מועילה מאוד לכל הופעות השפע החיוביות, החל מרמת הכלכלה ועד רמת הזיווג. עד רמת המשפחה, הקמת משפחה. לעומת התורה שהיא יותר עוסקת בכוח מתנגד, כוח מעכב, כוח שמפריע וכו' וכו'. טוב, כל זה דיברנו, לא נחזור על כל הדברים האלה. עכשיו איך כל זה קשור לסוגיה שלנו? בואו נחזור לפסקה מספר אחת, אצלנו בפרשה. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. מביא הנציב תרגום יונתן בן עוזיאל. מה זאת אומרת ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל? מה היה שם בבכי הזה? אז מביא הנציב קודם כל מקור 7 את רשי. פרש רשי שהיה אוהב שלום. טוב, אז אם כן, מה ההבדל הפשוט בין אהרון למשה? שאהרון היה ידוע, קשור, מחובר לכל הציבור. גם משה רבנו היה מורה מעם. ולכן, בדרך כלל כשאדם מחובר לציבור, אז כולם קשורים אליו והוא קשור אליהם. ממילא חס ושלום כשהוא נפטר, אז כולם מבינים. אבל כשאדם הוא אדם יוצא דופן, מיוחד, בעל מעלה עליונה מאוד, אז הוא פחות קשור לציבור, לכן אנשים פחות מכירים אותו, לכן הוא פחות קשור אליהם, הם פחות קשורים אליו, ולכן בחרו אותו רק הגברים ורק 30 יום. אומר הנציב, יותר מדויק מזה. אומר יונתן בן עוזיאל בתרגום, ויפקו אותו כל בית ישראל. ובתרגום יונתן איתה נאמר שמשה היה בוכה. והבכו אותו כל בית ישראל, זה לא רק כל עם ישראל. משה רבנו אחיו היה בוכה על אהרון בכי מיוחד. מה הוא היה בוכה? אמר עליו שמשה היה בוכה ואמר, וי לי עלך אהרון אחי, אוי לי עליך אהרון אחי, עמוד צלותיהון די ישראל, עמוד התפילה של עם ישראל. בואו רגע נעשה סדר. אם אברהם הוא אבינו, אבל עם כל הכבוד לזה שאברהם הוא אבינו, יצא ממנו ישמעאל, יצחק הוא עדיין חצי מהזרע. יצחק הוא אבינו, עם כל הכבוד ליצחק, יצא ממנו עשיו. רק יעקב יוצאים 12 שבטים. מי לקח את כוח התפילה ב-12 השבטים? דווקא שבט לוי. שלא מקרה שעוסק בעבודת הקורבנות, ודווקא אהרון. ולא מקרה שכנראה הקורבנות התפילה והעבודה זה אותו דבר בדיוק. אז אם כן, ומשה רבנו תכף נראה, התפקיד שלו בעם ישראל תפקיד קצת שונה. אם כן, מה הייתה התכונה המייחדת את אהרון? התכונה המייחדת את אהרון הייתה תפילה. לכן כשאהרון הכהן היה עושה שלום בין איש לאשתו, זה לא רק שבעניינים חומריים הוא היה יועץ זוגי, יועץ לשלום בית. זה הרבה יותר עמוק מזה. כלומר, זה לא רק שהוא עשה שלום במובן החברתי בין אנשים, אלא הוא השתמש בכוח של הסדר החברתי התקין של החברה, שהוא הכוח שנקרא תפילה. ולכן כשאהרון נפטר, אז משה רבנו בכה, ואמר, אוי, הסתלק עמוד התפילה של עם ישראל. והיינו, כמו שכתבתי בספר שמות, פרק ו' פסוק ו', תכף נגיע לזה קצת בעריכות, דלעניין תפילה השייך להליכות הטבע, כלומר, התפילה נקראת חיי שעה, ותכף ננסה להבין מדוע. בכל אופן, כרגע נקבל איזה כנתון, שהתפילה היא יותר שייכת למציאות. התפילה יותר שייכת לעולם הזה. אני מקדים קצת את המאוחר. התפילה היא יותר שייכת לרגש. התפילה היא יותר שייכת למקום של מלמטה למעלה. האדם פונה אל אלוהים בתפילה. אז אהרון הכהן, והדברים אני חושב מחוברים, זה הכל אותו יסוד, אהרון הכהן, התכונה שלו, האחריות שלו בעם ישראל הייתה לבנות את עם ישראל בעולם למטה. כשאתה בונה את עם ישראל למטה, אז אתה עסוק בלמטה. כשאתה עסוק בלמטה, אז אתה עוסק בשפיר ושליה, אתה עוסק בשלום בית, ואתה עוסק בחיי שעה, אתה עוסק בתפילה. לכן יש זרם של הנהגה בעם ישראל שבונה את הקומה של עם ישראל ברבדים הטבעיים, החומריים, הפשוטים של החיים. על זה היה אחראי אהרון הכהן. אני חוזר שוב. שמשה היה בוכה ואומר, וי לי עלך אהרון אחי, עמוד צלותיהון די ישראל. והיינו, כמו שכתב בספר שמות, דלעניין תפילה השייך להליכות הטבע, היה אהרון עיקר בישראל יותר ממשה. ומשום שהוא עסק בעניינים שקשורים לחיים מעשיים, טבעיים, חומריים, פשוטים, שכולם קשורים למדרגות האלה, כולם נפגשים עם החיים בצורה הזאת, באופן הזה, ומשום איך היו כל האנשים והאנשים יודעים ומכירים טובו. אם כן, יש סוג של הנהגה בעם ישראל שהיא הנהגה שיותר קשורה אל המציאות, יותר קשורה אל החיים, יותר קשורה אל היומיום וכו'. מה שאין כן משה רבנו, שלא היו מכירים כי אם גדולי ישראל. משה רבנו, הכוח שלו תכף נראה כוח אחר. אם נחבר רגע לאברהם ויצחק, אם אהרון הוא המשכו של יצחק, משה רבנו הוא המשכו של אברהם. משה רבנו כוחו היה כוח התורה. כל מה שתמיד ותיקתי לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. משה רבנו היה כוח הנבואה, לא קם נביא כמשה. משה רבנו היה הכוח שלא מתחיל מהרגש התחתון של האדם, אלא מתחיל מהשכל העליון של הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו אומרים תמיד, אהרון הכהן מלמטה למעלה, משה רבנו מלמעלה למטה. יש בעם ישראל תמיד שני מסלולי הנהגה. יש מסלול שעוסק, אם אפשר לומר, באידיאל המוחלט, והוא לאט לאט מנסה להוריד אותו למטה, ויש אדם שעוסק בחיים הטבעיים הפשוטים, ומנסה להעלות אותם אל העולם העליון. אלה שני מסלולים שנראה עוד מעט, ששניהם נצרכים ושניהם חשובים. לכן את משה רבנו לא כולם הכירו. אומר הנציב בסוף פרשת דברים, בסוף ספר דברים, תראו גם מתחת במקור 8, למה את משה רבנו, או על משה רבנו, בחו בני ישראל, ולא בית ישראל, והפקו בני ישראל, אומר הנציב, ודאי ביום הראשון בחו כל בית ישראל. כולם, אפילו נשים. וכמו בן אדם ואביהו, דכתיב ואחריכם, כל בית ישראל יפקו. אלא, 30 יום, אותם ה-30 יום שבחו על אהרון כל בית ישראל, ב-30 יום האלה, על משה רבנו לא בחו כל בית ישראל. אלא מי בכה עליו? אלא 30 יום לא הרגישו את החיסרון. לא הרגישו, כלומר במובן של החיסרון, של היחס, של מה איבדנו, לא הרגישו אלא תלמידי משה רבנו. היינו בני ישראל, ולא נשים ועמי הארץ. כלומר, יש כאן בעצם שני מסלולים באומה. לפעמים אתה שואל את עצמך, למה יש כאלה תלמידי חכמים בעם ישראל? שהם קצת מרוחקים מעם ישראל, מרוחקים מהציבור. הם חיים באיזשהו, לא רוצה להגיד בועחת בשלום, אבל חיים באיזושהי מציאות יחסית יותר, נקרא לזה נקייה, יותר אובייקטיבית, יותר של התנתקות מחיי הטבע. ומצד שני אתה רואה מנהיגים בעם ישראל, תלמידי חכמים או מנהיגים בצורות אחרות, שהם דווקא קשורים כן אל חיי המעשה וכן אל חיי הטבע וכן מתעסקים ביום יום ובשגרה ובכל הסיבוכים ובכל המורכבויות. ולפעמים אנחנו מתחילים לחלק ציונים. זה צדיק, זה פחות צדיק. מישהו קדוש עליון, הוא צדיק. מישהו קדוש תחתון, פחות צדיק. או להפך. מישהו קדוש תחתון, הוא צדיק גדול. הנה, הוא מתעסק עם התחתוניות, הוא מסוגל לעלות אותה. מישהו קדוש עליון, אז הוא ברח מהמציאות. לא. שני המסלולים נצרכים להופיע בעם ישראל. המסלול המשה נקרא לו, והמסלול הארוני. שניהם חשובים. המסלול שקשור אל התורה, אל חיי עולם, הוא משה. המסלול שקשור אל העבודה, כפשוטו ולתפילה, הוא אהרון, הוא חיי שעה. ושני המסלולים האלה חשובים. עכשיו בואו נראה את זה קצת יותר מדויק. נחזור רגע לפסקה מספר 3 בספר שמות. הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. אז קודם כל כבר בפשט הפסוקים אנחנו רואים הבדל פשוט בין שני הפסוקים האלה. הנושא של הפסוק הראשון הוא להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. הקשר לעם ישראל. בקשר לעם ישראל, אהרון ודאי קודם למשה. הוא אהרון ומשה. אבל בפסוק השני הנושא זה היחס לפרעה. זה לא היחס לעם ישראל, זה היחס למנהיג שמעכב את הגאולה. המנהיג שמעכב את הגאולה הוא פרעה. מי פה קודם? משה רבנו. משה רבנו הוא כוח התורה, הוא כוח המלחמה, הוא ההתגברות על פרעה, ההתגברות על האויב, ההתגברות על המעכב. אהרון הכהן הוא כוח העבודה, הוא כוח התפילה, הוא הכוח שעושה שלום בתוך החברה הישראלית נימה. זה הכוח שקשור לתוך עם ישראל, בעם ישראל, ולכן שם אהרון קודם למשה. זה קודם כל הפשט. אם כן, הוא אהרון ומשה. פה אהרון קודם למשה, אשר אמר השם להם, ואהרון הוא המרכז, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים, לעשות סדר חברתי בתוך עם ישראל פנימה, ולכן הסדר הזה קשור מאוד לעבודה, שלום בין הבריות, שלום חברתי, וכמובן תפילה. ולעומת זאת, להסיר כוחות מתנגדים, להסיר כוחות מעכבים, כמו פרעה, שם משה קודם לאהרון, שם כוח התורה. זה אחרת. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. זה קודם כל בפשט הפסוק, ולפי שאנחנו נכנסים יותר מדויק. כן, אשר.
קשה לי קצת הציור שהרב,
משה רבנו יחסית היה מורה מעם.
משה רבנו
ראה,
עמד מול כל עם ישראל.
כשמשה רבנו ראה את אותו מצרי מכה את העברי, אז נתן ניבו והוא ראה בסבלותם. נכון. אז ודאי שמנהיג, גם מנהיג שהוא מנותק באופן מעשי מעם, הוא קשור נפשית, פנימית, רוחנית אל העם, זה ברור. אבל משה רבנו היה אדם קדוש, עליון מאוד, ולכן הוא גם התאים להנהגת המדבר, כמו שלמדנו כבר. אז מכאן למדנו שכנראה שני צינורות. אם נסדר רגע את הסדר ונחלק את זה לארבע קומות, יש את הקדוש ברוך הוא, יש את משה, יש את אהרון ויש את עם ישראל. הדרך לעבור מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל עובר דרך שניהם. אבל מי יותר קרוב לעם ישראל? אהרון. מי יותר קרוב לריבונו של עולם? משה. מי יותר טוב? איזה שאלה מוזרה מצחיקה הזאת. שניהם טובים, שניהם מצרכים. זה כמו שתשאל, סליחה רגע, זה כמו שתשאל, איזה מידה בקבלה יותר חשובה? מידת התפארת מעל הטבע, או מידת המלכות בתוך הטבע? איזה שאלה זאת? אם הקדוש ברוך הוא ברא את שתי המידות האלה בתוך מכלול המידות, אז שתיהן חשובות, שתיהן נצרכות. אז משה היא מידת תפארת, ואהרון הוא מידת מלכות. בוודאי תלויים אחד בשני. אנחנו נראה בהמשך יותר מזה, וזה נשמע לכם וורט, אבל תכף נראה שזה עמוק מאוד. זה לא סתם שבכל הגאולות, שלושת הגאולות, בשלושת הבתים, הדרך לבית ראשון, הדרך לבית שני, הדרך לבית שלישי, תמיד הגאולה עברה דרך שני גואלים, ותמיד שמותיהם מתחילים באלף ומם. זה לא פורט, זה דבר עמוק מאוד. אהרון ומשה, אסתר ומרדכי, אליהו ומשיח. תמיד. תמיד אנחנו צריכים שני גואלים. אי אפשר גואל אחד. כי יש כאן שני מסלולים ששניהם נצרכים לבניין האומה. יש מסלול שבונה את האומה מבפנים, ולכן הוא יותר קרוב לחיי שעה, לחיי המעשה. ויש מסלול שבונה את העולם בשורש הפנימי, ולכן הוא בדרך כלל יהיה קשור יותר למדרגות רוחניות, וגם לפעמים, כשיצטרך להתגבר על מעכב, הוא יתגבר על מעכב. לכן תמיד, לכן תמיד, אהרון, אסתר ואליהו, זה מהלך אחד. לעומת זאת, משה, מרדכי ומשיח, זה מהלך שני. תמיד הגאולה בשני מסלולים, וחייבים להיות שניים ביחד. אז תרום בית ראשון, אהרון ומשה, תרום בית שני, אסתר ומרדכי, תרום בית שלישי, אליהו ומשיח. זה הסדר. בהמשך נראה את זה. משיח, נגיע לזה אחר כך. אנחנו עכשיו באהרון ומשה עדיין. כן. נכון, בדיוק. הקודש שבקודש, הקודש שבקודש כמכלול, הוא יותר גדול מהקודש שבחול כמכלול. אבל הקודש לבדו שבחול הוא יותר גדול מהקודש לבדו שבקודש. לכן יש כאן שתי בחינות. אמרנו שהקודש שבקודש ביחד הוא יותר גדול מהקודש שבחול ביחד, כי החול מסתיר בעד הקודש. נכון, אבל מצד שני אנחנו אומרים שאם הקדוש ברוך הוא שתל קודש בחול, אז כנראה שהקודש לבדו שנמצא בחול הוא יותר גדול מהקודש שנמצא בקודש. הראיה שהוא נמצא בחול והוא יכול לעלות את החול. תלוי באיזה בחינה אתה מדבר. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. יפה שעה של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.
פשוט לא מובן למה הפנייה שלנו לקדוש ברוך הוא היא באמצע הדרך מהפנייה של הקדוש ברוך הוא אלינו. זאת אומרת, אם משה ואהרון היו שני מסלולים מנותקים אחד מהשני, זאת אומרת, בצורת, נגיד, אנחנו מקבלים נבואה מצד אחד ועובדים במורה מצד שני. זאת אומרת, הנבואה עובדת דרך משה לעם, וכשהעם פונה, הקדוש ברוך הוא פונה דרך אהרון. יוצא לנו שזה לא ככה.
לא, נכון. הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה, ממשה לאהרון ומאהרון לישראל.
אז זה קשה להגיד שאהרון זה...
אני לא רוצה להיות יותר, אני לא רוצה להיות יותר מדי ממשי. אבל תתאר לעצמך, בוא נדבר רגע בצורה ברורה. תתאר לעצמך שהרב קוק עכשיו היה חי פה בתוכנו ועומד פה. נגיד שהרב קוק עכשיו היה עומד כאן. או, שמעת מה אמרת? הנה, ענית לעצמך. אני הייתי מפחד. אני אפילו הייתי אומר משפט יותר מעודן מהמשפט שלך. לא מפחד מצד הבושה, אלא אני הייתי לא מבין כלום. נכון? אפילו ברמה השכלית. אז מה אנחנו צריכים לרב קוק? צריכים איזשהו מישהו, שהוא נקרא לזה מבחינה מסוימת, הוא מוקטן, הוא רב קוק קטן, כדי שהוא קצת יתרגם לנו, ימשל לנו, ידגים לנו, יסביר לנו, וכו' וכו'. כשנוכל להבין מה הרב רוצה.
אהרון
הוא מתרגם את הנבואה, כן. דרך אגב, זה גמרא מפורש במסכת עירובין, איך הקדוש ברוך הוא לימד תורה לישראל. אז חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, משה אמר לאהרון, אהרון אמר לבנה, וככה זה עבר. כלומר, זה עבר בשושלת. זה גמרא מפורשת. כלומר, מה שאני רוצה לחדד כרגע, עוד פעם, בואו נחדד רגע. אנחנו רוצים לחדד שיש בעם ישראל תמיד שני מסלולים שדרכם אנחנו נבנים. יש מסלול שהוא הקודש היותר טהור, הקודש היותר פנימי, הקודש היותר נקי, וחשוב שהוא יהיה נקי. וחשוב שהוא יהיה מורם מעם, וחשוב שהוא יהיה אפילו מנותק קצת. ויש קודש שני, שהוא קודש המתגלה בתוך המציאות, וחשוב שהוא יהיה מחובר, וחשוב שהוא יהיה קשור, וחשוב שהוא יהיה שייך למציאות של חיי שעה. יש קודש שהוא יותר קשור אל הקודש העליון מבחינת תורה מלמעלה למטה, ויש קודש שהוא יותר קשור לקודש התחתון מלמטה למעלה. אם אני אהיה קצת יותר ברור למה אני רומז ונגיע לזה עוד מעט, אתה רואה גם היום, אתה רואה היום שני מסלולים מרכזיים בעבודת השם. אתה רואה יש כאלה שאומרים, נקרא לזה הצד הליטווקי, הליטאי מה שנקרא, הלמדני, הכל קשור ללימוד תורה, הכל מתחיל מלימוד תורה. זה המסלול של משה רבנו. יש כאלה אומרים לא, הכל מתחיל מהלב, מהתפילה, מהרגש, שפכי כמים ליבך. מי צודק? שניהם, אבל בתנאי אחד, שיש קשר בין שניהם. הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. זה חייב להיות ביחד. אתה אמרת חסידות, אני לא הזכרתי את המילה הזאת. אתה אמרת חסידות, אני לא הזכרתי. מי שמתרגם את החסידות השכלית לחסידות רגשית, זה אני מסכים איתך.
הקושי פה זה איך תרגום הנבואה הופך להיות
העבודה. את זה אהרון יודע לעשות. איך מתרגמים את הרב קוק? או, את זה, יש, יש רבנים שיודעים לעשות. אשר, אני אשאל אותך שאלה ואל תענה לי, רק תחייך אם אתה מסכים. אתה מסכים שגם אתה וגם אני, אבל בוא ניקח אותך כדוגמה. אתה מסכים שגם אתה, כשאתה לומד תורה במכון מאיר וסביבותיו, אתה פוגש שני סוגים של דמויות. אתה פוגש דמויות שהן יותר השכל שם למעלה, ולכן אולי הקשר הרגשי, הקשר היומיומי, הקשר השגרתי, החיי שעה, הם קצת לא מצויים שם בקשר הזה, ביחס הזה. ואתה פוגש דמויות שהן יותר אל המציאות, אל התיקון. עכשיו כמובן, מי שעוסק במציאות ובתיקון בחיי שעה, אז מי מכיר אותו? כל בית ישראל. אז כולם בוכים. אבל זה שלא כולם בוכים על משה רבנו 30 יום, וזה שאחרי 30 יום תמו ימי אבל בכי משה, בכי אבל משה. ומי שבכה זה בעיקר התלמידים ולא ההמון. זה לא אומר חס ושלום שמשה רבנו היה פחות מדרגה מאהרון הכהן. הפוך, משה רבנו בכלל מסוימת היה הרבה יותר מאהרון הכהן. אבל הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, בכוונה ברא שני מנהיגים באומה, שהם בעצם שני מסלולים של תיקון האומה, שהם בונים את החיים הטבעיים מלמטה, על פי קודש וכו', עם כל הסיבוכים המורכבות, ובונים את החיים הקודשיים מלמעלה. ושניהם חשובים ושניהם נצרכים. אז בואו לא נתחיל לחלק ציונים. אז כמו שאתה יודע אישית, אתה, אשר, אתה יודע, שאתה זקוק לשני סוגים של קשר, כדי לבנות את עצמך. אתה זקוק לשתי דמויות רבניות, כדי לבנות את עצמך. ככה עם ישראל ככלל, זקוק לשני מסלולים. אז יש את המסלול שיבוא מהמקום של השכל העליון, שהוא קצת מנותק, לימוד תורה, יותר אידיאל, יותר מוחלט, יותר מופשט, יותר אמת. ויש את האידיאל שהתגלה בתוך המציאות, יותר מתורגם, יותר מעשי, יותר רגש, יותר לב, יותר עמך בית ישראל וכו' וכו'. אני אגיד את זה אולי בשפה ממש לא יפה, אבל אני מחויב להגיד את זה. יש, ברוך השם, בהרבה מקומות בארץ, כינוסים של ציבורים מסוגים שונים. ואני מדבר אפילו על הציבורים שלנו. בסדר? הציבורים של הציבור שנקרא דתי-לאומי. לא כל רב יודע לדבר לכל ציבור. יש רבנים גדולים בציבור שלנו, שהם לא שותפים בכינוסים כאלה. איך זה יכול להיות? יש רבנים יותר קטנים, או יותר גדולים, לא משנה כרגע, אנחנו לא מחלקים ציונים, שהם כן שותפים בכינוסים כאלה. אז אנחנו צריכים מאוד להיזהר. הוא יודע לדבר רק אל הפינצטה שם למעלה, בראש הפירמידה. אבל הוא יודע לדבר לסוגים שונים של אנשים. אז הוא יותר. זה שני תפקידים שונים. יש מי שעוסק בתפקיד בשפיץ שם למעלה, ויש מי שעוסק בציבוריות הישראלית בכלל. ומי צדיק? שניהם צדיקים. ומי צריך? שניהם נצרכים. יש מי שעוסק בחיי שעה, ויש מי שעוסק בחיי עולם. ואנחנו הרבה פעמים חוטים וטועים בדבר הזה. שעוד ואנחנו עסוקים, אנחנו במדרגה שלנו, אנחנו בחיי שעה, אז אנחנו מחפשים את מי שילטה וחבק. ומי שלא יודע ללטה ולחבק, אז יש לנו כלפיו איזושהי טענה גלויה וסמויה. וזה לא נכון. מצד שני, הקדוש ברוך הוא יודע, אם אפשר לומר משפט נורא והיום, שעל משה רבנו לבד אי אפשר לסמוך. כי משה רבנו הוא כבד פה וכבד לשון. הוא לא יודע לדבר, הוא לא יודע להעביר את העולם הרוחני העליון שלו במילים שבני אדם יכולים להבין. אז הוא צריך את אהרון הכהן שיתרגם אותו. כבד פה וכבד לשון זה לא בעיה טכנית, זה צורת אישיות. יש מי שהוא מתאים למדבר, ויש מי שהוא מתאים לארץ ישראל. יש מי שמתאים לנס, ויש מי שמתאים לטבע. אלה שתי הנהגות ששתיהן צריכות בעם ישראל. אני רוצה רגע, אולי, אני מרגיש שחסרה כאן איזושהי חוליה מאוד חשובה, שנייה ברכות טיפה. תקפצו רגע לצד השני. הרב קוק בעולת ראייה פותח כמה פסקאות שקשורות לתפילה באופן כללי מאוד, עוד לפני ההתפרטות הנקודתית ביחס למילות התפילה וכו'. אז אחד הפרקים שהמרב עוסק ביחס שבין תורה לתפילה, ויש בגמרא באמת שתי דעות בדבר הזה. אז הגמרא אומרת ככה, רבה חזיה לרב אמנונה דקה מעריך בצלותי. רבה ראה את רב אמנונה שהיה מעריך בתפילה. אז מה, איך הגיב רבה על זה שרב אמנונה מעריך בתפילה? ביטול תורה! אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? איך אתה רב אמנון מבזבז את הזמן שלך לתפילה? תזדרז כמה שיותר מהר בתפילה ותלמד תורה. לימוד תורה מלמעלה למטה, שכל עליון, אמת אידיאלית, כמעט מוחלטת. תפילה, בקשת צרכים, רגש, חיי שעה, עולם הזה, צרכים, בעיות, עיכובים, עניינים. נו, ומה יענה לו רב אמנונה? ורב אמנונה סבר, והוא סבר, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. אין סתירה. כשמתפללים, מתפללים. כשלומדים, לומדים. אומר הרב, כל כך חשוב העין היה הזה. זה מופיע פה בעולת ראייה. התורה תיתן לאדם תמיד השגות שכליות, הנובעות חדשות בכל עת, ואמיתיות קיימות לעד ממקור האמיתי שהיא חיי עולם. אדם לומד תורה, הוא פוגש אמיתות חדשות. או אם זה אמיתות שהוא ידע, אבל כשהוא לומד יותר טוב, אז הוא מדייק יותר באמיתות האלה. אז הדיוק הוא החידוש אצלו. אדם שלומד תורה, הוא שייך לזה חיי עולם, הוא שייך לאיזשהו נצח, הוא שייך לאיזשהו אידיאל. כמו שתמיד אנחנו אומרים, אדם שימצא בבית מדרש, הוא חי באיזושהי בועה. הוא שוכח בכלל שהוא בגוף, הוא שוכח בכלל שהוא עם צרות, הוא שוכח בכלל שיש לו עיכובים. הוא שוכח מהכל, הוא נכנס לזה תחנת דלק שהיא מעין עולם הבא בעולם הזה. זה בית מדרש. אז התורה תיתן לאדם תמיד השגות שכליות. תמיד יש כאן איזה שכל חדש. והשכל החדש הזה מקורו בחיי העולם, מלמעלה למטה. לעומת זאת, מה התפקיד של התפילה? כשאדם מתפלל הוא לא מגיע להשגות חדשות. אלא התפילה תעסוק לא בהודעת ידיעות חדשות והעשרת שכל האדם באמיתיותן. זה לא בכלל לא תפקיד של התפילה. האדם אחרי התפילה לא אמור לדעת מה שהוא לא ידע לפני כן. מה שאין כן, ודאי אדם שלומד תורה, הוא אמור לדעת מה שהוא לא ידע לפני כן. אוי ואבוי, אם אנחנו נצא מהשיעור הזה עם דברים שידענו לפני כן. אז מה עשינו פה? סתם בזבזנו שעה? שעה וחצי? חבל הזמן. אז מה התפקיד של התפילה? כי אם להשתמש בחלקן של הידיעות הידועות והקבועות, האדם שלמד תורה צריך את אותם הידיעות, האמיתות, האידיאליים, הגדולים, המוחלטים האלה, להקל בתוכו ברבדים היותר עולם הזהים שלו, רגש, תחושה, עד הרמה הכי פשוטה של תפילה כבקשת צרכים. למרות שהתפילה הרבה למעלה מבקשת צרכים, כמובן. אבל אפילו בקשת צרכים. והתפילה, התפילה תעסוק לא בהודעת ידיעות חדשות והשארת שכל האדם באמיתיותן, כי אם להשתמש בחלקן של הידיעות הידועות וקבועות, ולהעמיק בכוח ההרגש, התפילה היא עבודת הלב. לימוד תורה עבודת השכל. זה שתי עבודות שונות לחלוטין. לימוד תורה זה עבודת האמת, עבודת העולם הבא. התפילה זה עבודת העולם הזה. לכן בלימוד תורה אין בקשת צרכים. בתפילה למרות שבמהות היא הרבה למעלה מבקשת צרכים, אבל יש בה גם, ברובד החיצוני, בקשת צרכים. מדוע? כי התפקיד של התפילה זה להעמיק בכוח הרגש, להעמיק ברגש, בתחושה, את הרושם של הידיעות המוסריות על כוחות הנפש. אם אפשר לצייר את זה בציור מאוד לא מדויק, אדם למד X ידיעות בבית מדרש, מה-X הידיעות האלה הוא יכול, נקרא לזה, למצוץ, לשאוב, נקרא לזה רשמים מוסריים שיכולים לגרום לו להתפעלות רגשית, והרשמים המוסריים האלה שיתורגמו אצלו לרובד הרגשי יבואו לידי ביטוי בתפילה. דרך אגב, לכן גם אני חושב שמצד אחד התפילה מבחינה מסוימת היא יותר קלה לאדם, כי היא יותר קשורה אליו, היא יותר קרובה אליו, היא יותר קשורה לחיים שלו, ליומיום שלו, בפרט שהוא נמצא בעת צרה ומצוקה, אז הוא מרגיש את הצורך ואת הרצון להתפלל. ומצד שני התפילה היא מאוד קשה לאדם, כי האדם רוצה כל הזמן שכל חדש. כמה פעמים אתה יכול לקרוא מודעת אבלות בעיתון? כמה? פעם אחת מספיק. אז אתה רוצה כל הזמן להתחדש ולהשתכלל. והתפילה היא כביכול חס ושלום, יכולה להצטער אצלנו, כדבר שהוא מאוד רגשי, הוא מאוד מקומי, הוא מאוד העולם הזה, הוא מאוד עכשיו, הוא מאוד הבעיות שלי. ואדם רוצה להשתחרר מזה. אדם רוצה להתרומם מזה. אדם רוצה לשוף קדימה. לכן דרך אגב, התפילה, אני לא אומר שהיא יותר מתאימה לנשים ולימוד תורה יותר מתאים לגברים, אבל המשפט הזה הוא נכון באיזושהי מידה. נשים יותר מתחברות לתפילה, אני לא אומר חד משמעי, אבל באופן כללי, וגברים יותר מתחברים ללימוד תורה. יותר קשה בדרך כלל לאדם ממין זכר להתפלל, ויותר קשה לאדם ממין נקבה ללמוד. בדרך כלל זה ככה. על כן, היות ובתפילה אנחנו לא מבררים שכל חדש, אלא אנחנו, אם אפשר לומר, מתרגשים, רושמים את הרושם המוסרי ברגשות הנמוכים הטבעיים שלנו, על כן הותרו בתפילה תארים לשם יתברך. לכן אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא בכל מיני תארים כדי להתרגש, כדי להתפעל, כדי להתלהב, מה שבלימוד תורה אסור לעשות. שהם מתאימים ומכוונים למידה זו של תפילה, שירגיש האדם את הרושם של האמיתיות, שהן ברורות וגלויות לו כבר, על ידי לימוד התורה שהוא למד, והתפעל מהן ברגשי הנפש. אשר ביותו יליד החומר, כשהוא היות והוא סוף סוף שייך לעולם הזה, לחיי שעה, לחומר, למורכבויות של חיים בעולם פה, יעוררו לפעמים דווקא ציור שאינו מזוכח מצד עצמו. אם כן, משה רבנו הוא לימוד תורה. לכן כל מה שתמיד ותיקתי לחדש, לכן משה רבנו הוא חרב, לכן הוא נלחם מול פרעה. החרב שמונעת את המעכבים באופן מעשי, היא החרב שתתלבש בלבוש רוחני בלימוד תורה. ואהרון הכהן הוא תפילה. אהרון הכהן הוא יותר שייך למציאות. אהרון הכהן הוא יותר שייך להוויה, לעולם שלנו. אהרון הכהן הוא תפילה. אם אפשר לומר בהקשר הזה, משה רבנו הוא שכל. אהרון הוא רגש, אבל תכף נראה שאהרון בלי משה ומשה בלי אהרון זה בלתי אפשרי. לכן גם בפסוק שמדבר על התפקיד של אהרון, מוזכר משה. גם בפסוק שמדובר על התפקיד של משה, מוזכר אהרון. עוד טיפה. והנה השכל מצד ערכו הרוחני, אם היינו מבודדים את הצד השכלי שבאדם, מספיקה לו הרחבת הדעת בעצמה. כל אחד מאיתנו שמצליח להיות מרוכז בלימוד וכו', כשהוא מצליח להגיע לעיון של דבר, להגיע לדיוק בדבר, זה מספיק לו. השכל רגוע כשהוא מגיע לאמת מבוררת, לאמת מדויקת. השכל מצד עצמו, לו היינו מבודדים את השכל, לא מרגיש צורך להתרגש מזה, להתלהב מזה, להתפעל מזה, אלא אנחנו מחפשים נקיות, דיוק, מיקוד. זה מה שהשכל צריך. והנה השכל מצד ערכו הרוחני. מספיקה לו הרחבת הדעת בעצמה. ואינו צריך להשתדלות הזאת של העמקת הרושם הנפשי. אלא למה בכל זאת האדם זקוק לרושם הנפשי הזה, להתלהבות, להתעוררות הרגשית. אמנם, אשר אמנם הסיוע של הצריך הוא מפני הכבדתם של כלי הגוף על תעופת השכל, להיות באדם סוף סוף הוא בתוך גוף, בתוך חומר, בתוך עולם של חיים טבעיים, אז הוא זקוק לתפילה. על כן תוכנה של התפילה הוא לא בעצם האמיתיות הנצחיות הקיימות מצד חיי העולם, כי אם בהשגות המחוברות למקרה הגוף. לכן מה אנחנו מתפללים? תן לנו דעה, תן לנו סליחה, תן לנו תשובה, תן לנו קיבוץ גלויות, תן לנו משפט, תן לנו. פה בעולם הזה, בלימוד תורה אני לא מבקש תן לי. בלימוד תורה אני לומד על הדעת. בתפילה אני מבקש דעת. בלימוד תורה אני לומד על קיבוץ גלויות. בתפילה אני מבקש שהמציאות תהיה קיבוץ גלויות. זה שני מסלולים שונים ששניהם נצרכים ושניהם חשובים. אני חושב, אני מדמר ממש בזהירות. אני חושב שאחת הבעיות בדור שלנו, וגם איזה אנחנו מכוונים את הדברים הערב, שלפעמים אנחנו לא מספיק ערניים לעומק הקשר שצריך להיות בין תורה לתפילה, בין שכל לרגש, בין משה לאהרון. אם אני מרגיש את עצמי, חושב את עצמי שאני בחינת משה, אז אני מספיק שכל. אני לא רוצה חס ושלום מקטרג, ולכן להתלהב בתפילה בשבת? מה פתאום? לרקוד בלכת עודי בשבת? מה פתאום? ביטול תורה. נשב ונלמד, חבל על הזמן. לשיר שירי סעודה שישית שעתיים, חבל על הזמן. אתה יודע מה זה שעתיים? אפשר להספיק שני דפי גמרא. ומצד שני, יש גם נטייה הפוכה בעם ישראל. שאולי הנטייה הזאת היא לפעמים כל כך באה אלינו בצורה קיצונית, לכיוון השני של רגש, של לב, של החיפוש, של החיות הזאת, כי אולי אנחנו דווקא הלכנו לקצה השני של השכל, ושכחנו קצת את הלב, ושכחנו קצת את הרגש. אז ככל כוח שמרגיש שדחקו אותו לפינה, אז הוא מתפרץ עד הסוף. אז הוא אומר, לא צריך שכל. העיקר להתלהב, העיקר להתפלל, העיקר לצעוק אל השם. לך למדבר, תצעק אל השם, דבר עם השם. מספיק, לא צריך ללמוד תורה בישיבה. רק תדבר עם השם. מאיפה זה בא הדבר הזה? הנה, אולי זה בא מפה. בשורש זה בא מפה. אז למה זה מופיע בצורה לא מדויקת, בצורה לא מאורגנת? כי ניתקנו בין משה לאהרון. וניתקנו בין אהרון למשה. אז ככל שהשכליות היא מנסחת ושלום להכר את הרגשיות, הרגע שיקום מתפרץ. ככל שהרגשיות מנסה להכר את השכליות, השכל יקום מתפרץ. אין אהרון בלי משה, אין משה בלי אהרון. שניהם נצרכים והכרחיים. על כן תוכנה של התפילה הוא לא בעצם האמיתיות הנצחיות הקיימות מצד חיי העולם. כי אם בהשגות המחוברות למקרה הגוף, שהם חיי שעה, ולכן לא ייתכן לעזוב חיי עולם מפני חיי שעה. זאת הדעה של רבא. אפשר לומר בצורה מאוד לא יפה, רבא היה ליטווק, מה אתה מתפלל? מאריך בתפילה, תתפלל, אבל אל תאריך בתפילה. אותה רבע שעה שאתה יכול להאריך בתפילה, תלמד תורה. כי זה חיי עולם, זה חיי שעה, זה השכל הצרוף, זה העולם העליון מלמעלה למטה, זה העולם התחתון, הרגש, העולם הזה, המציאות המסובכת של החיים. מה אתה משווה אידיאל מוחלט מול מציאות מסובכת? זו דעת רבה. אמנם בכל ענייני העסק בתורה, כלל מונח הוא, שלעולם ילמד אדם אשר ליבו חפץ. כי הנטייה הרוחנית הפנימית, אם היא באמת נקייה, תנחה את האדם בדרך המישרים. ומכיוון שנטייתו נמשכת היא לחלק זה שבתורה, של לימוד תורה ולא תפילה, או חלק מסוים בלימוד תורה, שהחלק, זה סימן שהחלק אותו, שהחלק הזה יהיה יותר ראוי לו להיות לעזר רוחני, לפי מצב נפשו. אומר הרב, אותו דבר לגבי יחס בין תורה לתפילה. כמו שבתוך לימוד תורה, בתוך מצוות התורה, כל אחד צריך לשים לב לנטייה הפנימית שלו, ועל פי זה למצוא את המקצוע המיוחד, המייחד אותו, כמרכז וכו'. וכן הוא גם בעניין התורה והתפילה. השפיטה השכלית לא תוכל כל כך לתת גבולות. כמה צריך האדם להתפרנס פרנסתו הרוחנית בעומקי התורה ותנובת השכל, וכמה מהתבלין של הרגש. איך למצוא את המינונים? איך למצוא את האיזונים? איפה אני עד כאן משה ומי כאן אני אהרון? איפה אני עד כאן אהרון ומי כאן משה? המינונים הם קשים, הדיוק, לשים את הקו בצורה הנכונה זה קשה. לכן אומר הרב, היות ואדם לא יודע מבחינה שכלית איפה הקו נמצא, מה יעשה? יקשיב לעצמו. ובזה תנחה הנטייה הפנימית בדרך ישרה את הישר באדם. כמובן, בתנאי שהנטייה שלו היא מכוונת. ביותו לפי מצב נפשו נוטה לחמדת עסק התורה וזמן תורה. והוא השורש העיקרי שבהשלמת האדם. הפרטי והכלל כולו. וביותו מרגיש בעצמו בזמן מזמנים שהוא נוטה לחפץ הגעגועים הדרושים להרחבת התפילה ושפיכת נפשו לפני השם, על פי מידת ההרגש, ועוד שלפי מצב נפשו אותה התכונה נחוצה לו יותר מהשלמה אחרת. אף על פי שהיא רמה, היא רמה ממנה במעלה, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. תקשיב לעצמך, עונה אומר, אבל צריך להיזהר, כי חזל קבעו זמנים קבועים. זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, יש הזמנים הכלליים הקבועים לתפילה, נקבעו על פי מידת הכלל. אבל היא שאז ראו להיות נוטה בהם לתפילה. אבל אם יש אדם שמתגעגע להתפלל אל השם, אני שואל את עצמי שאלה פשוטה, מתי הפעם האחרונה התגעגעתי להתפלל אל השם? השאלה מכוונת לכל אחד מאיתנו. המילה היא להתגעגע. כמו אדם שהוא אוהב מישהו, מישהי, משהו, מרגיש, שייך, קשור, נגיד חולה אהבה, משוגע אהבה. מתי הרגשנו פעם אחרונה משוגע אהבה כלפי השם? לאן הלך הגעגוע? זאת בעיה, בואו נודה. כל התופעה של תנועת החסידות וההופעות הלא מכוונות שלה בשנים האחרונות, שיש בהופעות האלה בעיות לא פשוטות בכלל, יש בדבר הזה משהו שהוא מאזן ומתקן. יש היום, אני לא יודע אם אתם בקיאים, אני אספר קצת אולי לא בלי שמות כמובן, יש היום תלמידי חיים חשובים שכשהם מעבירים שיעור זה חצי שיעור שכלי, חצי שירים, זה חצי לימוד תורה וחצי תפילה. אז כמובן צריך לדעת זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. בסדר, אבל עצם זה שהדבר הזה הוא נכון, הוא חשוב. יכול להיות שיש ערבוביה בין הדברים ולא יודעים איפה לשים את הקו, בסדר, יש הרבה מה לדבר על זה ולהעיר על זה בעין. אבל באופן עקרוני, שני המסלולים נצרכים. אין אהרון בלי משה ואין משה בלי אהרון. אולי עכשיו זה קצת יותר ברור מה קורה פה בעצם. מישהו רצה לומר משהו מקודם, כן? זה קשור מאוד לנקודה הזו, בדיוק. רק לא היה אינטרנט אז, אז אנחנו מנסים להשלים ממקום אחר. כן, ברק.
הרב, אז למה זה נקרא בו שתי שירות כאלו קיצוניים שיוכל לומר שהם ממש שווים במשכה שלהם, אחד קוראים לו חיי שעה?
לא, אנחנו לא אמרנו שהם שווים. באותו ערב שבת, בעונג שבת, דיברנו שהם לא שווים. דיברנו שהמאור הגדול הוא השכל והמאור הקטן הוא הרגש, אבל גם הרגש הוא מאור. אומנם קטן, אבל הוא מאור.
הרב, זה אחד נצח.
אתה חי בגן עדן? אתה חי בגן עדן? גם אני לא. אם היית, ואם היינו חיים בגן עדן, אתה צודק, רק חיי עולם. אנחנו לא חיים בגן עדן. דרך אגב, זה מדהים אם תחשבו על זה, שהדבר היותר קיצוני של העולם הזה זה הכוח המתנגד, האויב, החרב. ואותו החרב זה לימוד תורה. כלומר, דבר לומר שלמרות שלימוד תורה זה בעצם הדובדבן של העולם העליון, זה מופיע האדם במציאות היותר מסובכת ומעוותת של העולם התחתון. זו אותה חרב, אותה חרב שיוצאת למלחמה, זו אותה חרב שנקראת תורה. שכל אלוקי עליון. אבל סוף סוף אנחנו צריכים קצת תפילה. אשרי אדם שמרגיש געגועים בתפילה, שמרגיש שהוא מתרגש בתפילה. אבל אוי ואבוי לו לאדם שחושב שהקשר שלו עם השם יהיה רק שהוא מתרגש בתפילה. לא אמר עץ חסיד. אדם שלא לומד תורה לא יכול להיות, לא יכול להתפלל. כי התפילה היא משרישה את אותם הידיעות שהוא למד כבר באופן רגשי, באופן מוסרי, בנפש. אבל אם אדם לא למד, אז אין לתפילה על מה לחול. זה כמו שחזל אומרים שכשאדם אוכל הוא צריך כדי לשתות, כדי שהמים יעבירו את האוכל. אבל אם הוא לא אכל, מה המים יעבירו? אין מה להעביר. לכן חזל אומרים במקום אחר, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אתה לא יכול לא ללמוד ולהגיד אני מתפלל. אין לתפילה מה לפעול, על מה היא חלה בדיוק? אין מה לחול. מה? איך מתפללים? איזה שאלה יפה. רק בשביל השאלה הזאת היה שווה לבוא היום. איך מתפללים? איך הפכנו את התפילה לשכל, איך הפכנו את התפילה לשכל רציונלי? אני חייב להגיד משפט ששמעתי לפני הרבה שנים מיהודי יקר בעל תשובה שלמד פה לפני לפחות 12-13 שנה. אמרת המשפט הבא, משהו מן המשפט הבא. לאן הלך לי לאיבוד רגש ההתלהבות כשחזרתי בתשובה? למה נהייתי יותר מדי למדן ופלפלן? מה התשובה לשאלה כזאת? תשובה כפולה. א', אשריך, כי מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. הבנת שלימוד זה לא רק פנייה, סליחה, הבנת שקשר עם השם, זה לא רק פנייה שלך מלמטה למעלה, ברמה שלך, ברגע שלך, בצרכים שלך, באינטרסים שלך. אלא הקשר עם השם הוא בא מהמקום העליון מלמעלה למטה, שכל, אמת, אידיאל מוחלט. מצד שני, במדינה חינמי, שאלה קשה. לאן נעלם הרגש? וצריך לנסות לברר אותו, ולפתח אותו, ולעורר אותו. ידוע הסיפור, אני מקווה שאני מדייק בסיפור, ידוע הסיפור על הרב שח, שאחד מבניו, במרכאות חס ושלום, נכשל, ויצא בחור דתי לאומי, יהודי דתי לאומי, כבר לא בחור, הוא בן 60, אולי פלוס כבר, והוא מפקח במשרד החינוך, אם אני לא טועה בפרטים. אני טועה אותו, או חושב שאני צודק. ומול הבית, באותו בניין, דירה מול דירה, או דירה על יד דירה, הייתה משפחה דתית לאומית, שכל הבנים שלה יצאו תלמידי חכמים מירי שמיים. וגם הוא תלמיד חכם מירי שמיים, רק הוא מנס, אני המפקח משרד החינוך. ברוך השם. אז שאלו את הרב שח, איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה שהבן שלך נהיה מפקח משרד החינוך, ואדם שעוסק בענייני המעשה, והבנים של השכן שלך, דתי לאומי הזה, כולם תלמידי חכמים. אמר להם הרב שח, אני בסעודת שבת למדתי תורה. הם בסעודת שבת שרו. זה ההבדל. טוב, אני מקווה שהסיפור מדויק. אבל גם אם הוא לא מדויק, הסיפור הזה הוא אמת. כלומר, לא אמת אולי לנתונים, אבל הוא אמת באמת. נכון. מי שלא לומד תורה, אין לו על מה להתפלל. כי הוא לא יודע על מה. אבל מצד שני, מי שלא מתפלל, יש מה הוא לומד תורה. מי שהרגש שלו לא מתרשם מהאידיאלים הגדולים שהוא לומד, אז יש מה הוא לומד. אישה לא פתורה מלימוד תורה. היא לא פתורה. אבל זה נושא אחר, עם הבנות דיברנו על זה כמה פעמים. היא לא פתורה. כן, בבקשה. פלא אלוקי, שאלה מאוד יפה. בבבלי כתוב תורתם הייתה משתמרת, בירושלמי כתוב תורתם הייתה מתברכת, לא רק משתמרת. פלא. זה מראה שהקדוש ברוך הוא מעוניין בתפילה. שלוש שעות כפול שלוש שעות, אומרת הגמרא, תשע שעות ביום עסוקים בעבודת הרגש. אם כן, מתי תורתם נעשית? אומרת הגמרא, מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת, בבלי. ירושלים מתוך חסידים הם תורתם מתברכת. לא רק נשמע מה שקיים ולא צריכים לחזור על מה שהם למדו, באופן יחסי, אלא מתברכת, יש לה הסתעפויות והברכה על גבי הברכה. התפשטות. הסתעפות. בגלל זה הם חסידים ראשונים. מה? הגמרא ענתה על השאלה שלך. את הזמן בחזרות שאתה ואני צריכים לחזור, הקדוש ברוך הוא חסך להם את זה. במקום לחזור 10 פעמים על אותו דבר, הם פעמיים כבר זכו. אבל מתוך שחסידים הם. הם חסידים אמיתיים. כלומר, כשהם מתפללים, זה געגוע. אבל זה לא געגוע של עם הארץ, זה געגוע של לימוד תורה. כי חוץ מתשע שעות של התפילה, ועוד כמה שעות של שינה, ועוד קצת, כמו שהגמרא אומרת, צרכים, שאר הזמן הם עוסקים בלימוד תורה. כלומר, זה לא רק עבודת הרגש. מה אתה עושה בישיבה? רוקד כל היום. מה פתאום? לומדים תורה בישיבה, מה זאת אומרת? מה? מצד שני, אם אתה שואל אותי, אני באופן עקרוני לא הייתי פוסל את זה, בתנאי שהדברים הם מאוזנים ומתוך אחריות וזה מתאים לאנשים, כלומר זה מתאים לאנשים בבניין הנכון שלהם, לא הייתי פוסל. שכל יום אחרי מנחה עושים ריקוד 5 דקות, מה קרה? 10 דקות. למה? למה זה מצחיק? למה זה מצחיק? אתה, זהו. מה היה קורה אם היינו רוקדים כל יום אחרי מנחה 10 דקות? תגידו לי. בתנאי אחד, בתנאי שחוץ מהעשר דקות האלה, היה לימוד תורה כזה שהשמיים היו רועדים, התקרה הייתה נופלת. זה לא היה מחפה על רפיון בתורה. זה היה משריש. הרי אדם נורמלי, אחרי שהוא מתפלל, בא לו לרקוד, לא? נראה לי. הוא רוצה להמשיך את התפילה. הגמרא מספרת על רבי יוחנן, שהיה מתחיל את התפילה במקום אחד, היה מסיים במקום אחר. הוא היה רוקד באמצע התפילה. אז איך איבדנו את זה? זה עצוב, זה לא מצחיק. אנחנו יכולים לקטר על התופעה של החסידות עד מחרתיים. החסידות אפילו הייתי אומר הלא נכונה שיש היום. אבל אתה לא יכול להתחמק מהתופעה. אי אפשר להסתכל על זה ולהגיד, טמבלים, אבלים, לא מבינים כלום. יש כאן משהו. הרי הקדוש ברוך הוא מעורר את זה. מה אנשים מחפשים? מה תופס אותם שם? תופס אותם הרגש. אז למה לפעמים זה בא בצורה כל כך עקומה? כל כך לא ישרה, כל כך מסוכנת. נכון, כי איבדו את השכל, כי יש פה דיס יחס, אין יחס נכון לכל הכיוונים. אני לא יודע אם אתם בקיאים, אבל אני מרגיש שאני, מחלק מהשביל פה, אנחנו כבר בדור אחר קצת. כלומר, יש בינינו איזה דור עוד מעט, קצת מתבגרים אנחנו. יש ישיבות שבחיים לא היית מעלה על דעתך, שבליל שבת ירקדו לך דודי, ירקדו קרליבך בלך דודי. בזמני? מי היה מעלה על דעתו את הדבר הזה? קר לי בך ולך דודי בישיבה לתווקית. משהו פה לא מסתדר. והנה זה פלא, ברוך השם, תראו איזה חיבור כוחות. אהרון מתחבר למשה, משה מתחבר לאהרון. בדרך, היות וכנראה הייתה סטייה לקצוות, אז כנראה שאנחנו משלמים מחירים. מה זאת אומרת? שיש מי שעדיף רק את השכל ושכחת את הרגל, ויש מי שפנה רק אל הרגל ושכחת את השכל, אז יש בדרך מחירים. כן, אלא. זה קשור, אבל זה קצת יפזר אותנו. זה קשור קצת. נכון. וכל אחד מאיתנו צריך להיות מצד אחד נאמן למקור, קשור לאובייקטיביות, מצד שני, הוא רוצה לבטא את עצמו, אבל הוא צריך להיות סובייקטיבי.
אבל איך ביתה, אתה לא בנוי.
היא נכינה לי. לכן מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אבל לא הגענו לנציב המרכזי שלנו היום, רבותיי. כן. זה תוצאה של המון דברים. זה באמת זה נושא, יש הרבה מאמרים מאוד מעניין, הרבה מאמרים של הרב קוק על תנועת החסידות. הרב קוק מסביר בהרבה מקומות למה תנועת החסידות התעוררה דווקא בנקודה ההיסטורית שבה התעוררה. אני אומר את זה בכותרת כללית, למה חזון הציונות ותנועת החסידות התעוררו פחות או יותר באותה תקופה. יש כנראה כאן השלמה של שתי הבחינות. טוב, זה סוגיות שלמות, תראו, בעדר העיקר יש מקורות, הרבה מה לדבר על זה. טוב, בואו רגע נראה במקור 9 את הפסקה המרכזית שלנו. הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים. אומר הנציב, לפי הפשט בעיני ישראל היה אהרון קודם למשה. מדוע? כמו שכתבתי להם במקור 4 שדילגנו עליו היום ולמדנו אותו פעם, שלא ידעו ערך משה. עם ישראל לא הכיר את משה. מדוע? משום שגדל, נתגדל בפלטין של מלך, נתגדל אצל פרעה בארמון, ואחר כך הוא צריך לברוח למדיין ובמדיין, ולא יכירו, כמו שידעו, בקדושת אהרון. לכן משה רבנו תמיד היה מרוחק מישראל. גם בשלב ההתבגרות שלו, נקרא לזה כך, היה מרוחק מצד הנתונים הטכניים. כמובן הכל בהשגחה פרטית. היה צריך להיות מלך, אז גדל בבית המלכות, כמו שאומר המהר"ל. לא יכול לגדול כעבד, כי אדם עם מנטליות של עבד לא יכול להיות מלך בישראל. אז קודם כל היה צריך להתרחק מקדושת ישראל. גם כדי להתרחק מקדושת ישראל, כדי להכיר את המנטליות של פרעה וכדי לדעת להילחם איתו, וגם להיות אחרי זה קשור לריבונו של עולם. אז משה רבנו לא היה מוכר לעם ישראל כל כך, מה שאין כן אהרון הכירו אותו מאוד. אז אם כן, לגבי עם ישראל הוא אהרון ומשה, לפי הפשט בני ישראל אהרון קודם, לכן אשר אמר השם אשר אמר השם להם הוציאו את בני ישראל, כאן הנושא הוא להוציא את בני ישראל אהרון קודם. לעומת זאת לגבי פרעה הוא משה ואהרון, בני פרעה מעולם היה גדול משה מאהרון, שהוא ידע שמו וחוכמתו מכבר, מה שאין כן שם אהרון, פרעה לא הכיר את אהרון. טוב, ואז הנציב קצת מעריך בסוגיה שדיברנו מקודם, מוסיף עוד כמה דברים, אבל מקוצר הזמן נדלג. אולי בואו נקרא באמצע. אלא ככה העניין, בעמוד הימנית מקור 9 באמצע. אלא ככה העניין, דכמו עבודת הקורבנות, היה אהרון גדול ממשה, והיא המיוחדת לפרנסת ישראל. כל מה שקשור לחיי שעה, לחיי טבע, עבודה, פרנסה, שלום בין הבריות, סדר חברתי בתוך עם ישראל פנימה, זה התפקיד של אהרון. דרך אגב, אותו דבר אסתר, צומו, לך כנוס את כל היהודים 3 ימים. אותו דבר אליהו, מה אליהו יעשה? ישיב לב אבות על בנים, לב בנים על אבות, הנה מחר בעזרת השם. כלומר, האות א', תמיד המנהיגים שנמצאים באות א', ולא מכיר שזה האות א', הם תמיד מחברים את עם ישראל לעצמם. אנחנו בתוכנו פנימה, עושים סדר חברתי בתוכנו. אבל אלה שהם קשורים אל האות מ', הם יותר שייכים אל הסדר העליון ואל המאבקים מול האויב. לכן משה רבנו מול פרעה, מרדכי כמובן מול המן, ומשיח, כמובן המלך המשיח ילחם מלחמות וכו'. הם יותר שייכים אל התוכן היותר פנימי, שהם ממילא יודעים להתנגש ולהתנגד לאויב. אבל אהרון ואסתר ואליהו הם יותר עסוקים בסדר החברתי בתוכנו, פנימה. אם כן, אהרון הכהן היה גדול ממשה בעבודת הקורבנות, והיא המיוחדת לפרנסת ישראל, כמו שכתבתי כמה פעמים. כך היה, כך אפילו לפני יציאת מצרים, והיו ישראל נדרשים לפרנסה, אומר הנציב מדויק מאוד. הרי שימו לב, והיא ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים. הפסוקים האלה בעצם מתארים את הזמן של יציאת מצרים, אשר אמר להם השם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים מציבותם. אומר כאן הנציב וכבר נקרא, כשהם היו במצרים, הם לא היו צריכים פרנסה, כי הם אכלו במצרים. כשהם הגיעו למדבר, לא היו צריכים פרנסה, כי ירד להם המן. מתי היה חסר מצד אחד האוכל המצרי, ומצד שני המן שירד מהשמיים? בדיוק ביציאה. אם כן, בזמן היציאה הייתה נדרשת תכונת אהרון להופיע. לכן כתוב, הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים. בזמן היציאה, שאין לנו כבר אוכל ממצרים, ואין לנו עדיין מן, בזמן היציאה צריך את הפרנסה, צריך את העבודה, צריך את אהרון, צריך את חיי שעה. לכן הפסוק מדויק. אני קורא שוב, כך אפילו לפני יציאת מצרים והיו ישראל נדרשים לפרנסה. והיה לזה מועיל תפילת 18 שקבעו אבותינו אברהם יצחק ויעקב, והיה לזה אהרון מסוגל יותר ממשה. ובתרגום ג'ונתן פרשת חוקת כפי שלמדנו, בפטירת אהרון איתה שמשה בכה עליו ואמר עליו אמוץ לו תאון די ישראל. והוא קדית בברכות על ההבדל בין רבי יוחנן בן זכאי לרבי חנינא בן דוסא, שרבי חנינא בן דוסא עבד לפני רבו מול רבי נחמן בן זכאי, תורה וכולי, נעזוב את זה כרגע. אבל בעת היציאה, שתי שורות מהסוף, אבל בעת היציאה, ועוד לא יצאו לגמרי, ולא הגיעו לנס של חררה והמן, עדיין במדבר, והרי כבר הפסיקו מלעבוד סבלות מצרים, ולא היו ניזונים מאוצר המלוכה. היה פרנסתם כל זמן, המשך בהשתלות עצמם. ולכן בזמן הזה נדרש את ההנהגה של אהרון. והוא בהליכות עולם בדרך נס נסתר, לא היה עדיין מן. וזה היה בכוח תפילות אהרון ומשה, ואהרון קודם. ואנו דכתיב הוציאו את בני ישראל. בשעת הוצאה היה עבודת אהרון לפרנסתם קודם למשה. לעומת זאת, הם המדברים, אני מדלג מקוצר הזמן, הם המדברים ללחום עם פרעה היה משה גדול מאהרון, שהיה בא בכוח התורה חרבן של ישראל. נדלג עוד טיפה ברשותכם, למרות שיש כאן פסקה חשובה, וביום דיבר השם תראו אחר כך. אולי לא נדלג כי זה חשוב. כל זה שהיה אהרון בפרנסה גדול ממשה היה רק בעת יציאת מצרים, שהייתה נקודת השבר. אין כבר אוכל ממצרים ואין עדיין מן. אבל אחר כך שהוא במדבר וירד המן לישראל בנס נגלה, אז התגלתה כבר תכונת משה. היה הכל על ידי משה. וכמלכות הדעה רדה בעת מלחמה, כשיש מלחמה, אז גם יש דואג לפרנסה, זה הצבא. נכון? כשיש מלחמה בישראל, חס ושלום. אז הצבא הוא אחראי על פתיחת המקולות ולספק את האוכל לנזקקים ולזקנים. הצבא לוקח אחריות על הכל. אז בזמן מלחמה, הצבא, כלומר מי שהוא החרב, מי שהוא התורה, הוא גם לוקח אחריות על הפרנסה. וכמלכות הדהרה דה בעת מלחמה נעשים צורכי המדינה גם כן עדי שרי הצבא, ולא הוא צריכו לתת תפילה קבועה כי אינו במדבר, וכו'. סיכום לענייננו, ובשביל שלעולם נצרכים ישראל לשני דברים אלו, היינו פרנסה והגנה, פרנסה מאהרון והגנה ממשה, פרנסה חיי שעה והגנה חיי עולם, וכו'. פרנסה תפילה והגנה לימוד תורה, ופרנסה קודם להגנה, לכן אהרון קודם למשה, ולכן אהרון שקודם למשה, קודם למשה שקודם לאהרון, כי הפרנסה היא תמיד נצרכת. ומשום מה הכתיב תחילה בשירה, ימינך, טוב נדלג גם על זה. פירוש, סיכום, דשני גדולי ישראל אלו נחוצים היו בהליכות עם השם, אף על גב שכוח משה באמת גדול מכוח אהרון. מכל מקום נצרך כוח אהרון בגדולתו לישראל, כמו משה, וגם קודם לו, באשר פרנסה קודם להגנה. אין פרנסה, אין חיים, לא תמיד יש מלחמות, אבל תמיד צריך לאכול. נסכם את הדברים בקיצור נמרץ, בפסקה מופלאה של הרב חרל"פ. וזה ממש, במילים אחרות, כל מה שדיברנו פה. בספר ממעייני הישוע יש מאמר שנקרא שני גואלים. אומר הרב חרל"פ, כשם שבגאולת מצרים היו שני גואלים, משה ואהרון, כך בגאולה העתידה היו שני גואלים, אליהו הנביא ומלך המשיח, א' מ'. כמו שאמרו באלקוט סוף מלאכי, אמרו ישראל בגאולה הראשונה כתיב, שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו. אז אמרו באלקוט, שלח אף עכשיו שניים כנגדם, שלח אורך ועמיתך. יש מי שמאיר את המציאות, זה אהרון, ויש מי שהוא האמת, שהיא בשורש המציאות, זה משה. דרך אגב, לפי זה, כשאנחנו מתפללים בתפילה לשלום המדינה, שלח אורך ועמיתך, צריך להתכוון לשני אלה. שלח לנו מי שיודע להאיר את המציאות, ושלח לנו מי שיודע להמת את האמיתות הגדולות, שהן בשורש המציאות או לפני המציאות, וכו' וכו'. שלח לנו פרנסה, שלח לנו הגנה, שלח לנו תפילה, שלח לנו תורה, שלח לנו רגש, שלח לנו שכל. שלח לנו מנהיגים שיודעים להאיר את החיים בעולם הזה, שלח לנו מנהיגים שהם בשורש העולם הזה, בעולם עליון, וכו'. זה שלח אורך ועמיתך. אז כך אומר בילקוט, אף עכשיו שניים כנגדם, שלח אף עכשיו שניים כנגדם, שלח אורך ועמיתך. אמר הקדוש ברוך הוא, הנני משלח. אתם רוצים שניים כנגד אהרון ומשה? אין שום בעיה, אליהו ומשיח. שנאמר, הנה אנוכי שלח לכם את אליהו הנביא, הרי אחד והשני אין עבדי אתמוך בו בחירי רצה נפשי, זה המשיח. אומר הרב חרל"פ, כל כך חשוב, והצורך לשני גואלים הוא, כי העבדות איננה רק ביחס לגוף. כשעם ישראל שפל בגלות, עבדים בגלות, זה לא רק עבדות של הגוף, אלא בעיקר ביחס לנשמה. מה עם עבדות הנפש? זה לא רק עבדות שאין לנו סדר חיים טבעי, זה גם עבדות שאין לנו סדר חיים רוחני עליון. גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה, לא רק אין לך ביטול לאומיות גדול מזה. ולכן כשעם ישראל יוצא לחירות, הוא צריך לגאול את הגוף והוא צריך לגאול את הנפש. מי שאחראי לגאול את הגוף זה אהרון, שהוא עוסק בחיי שעה. מי שאחראי לגאול את הנפש, את הנשמה, זה משה, כי הוא עוסק בחיי עולה. בואו נקרא. ולכן אני מדלג טיפה. ולכן יש צורך בשני גואלים. האחד לגאול את הגוף, והשני לגאול את הנפש. משה גאל את הנפש, ואהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום גאל את הגוף. וכן לעתיד לבוא. תהיה גאולת הגוף והנפש על ידי אליהו הנביא ומשיח צדקנו. אליהו הנביא יגאל את הגוף, סדר חברתי בתוך האומה, ישיב לאבות על בנים וכו', והמשיח יגאל את הנשמה. עוד משפט אחרון בזה נעצור. אומר הרב חרל"פ בפסקה הבאה, בעמודה הבאה, שני הגואלים צריכים להופיע ביחד. אי אפשר לדבר על גאולת הנשמה הישראלית בלי שמדברים על גאולת הגוף הישראלי. אי אפשר לדבר על בית מקדש בלי שמדברים על בניין הארץ. אי אפשר לדבר על בניין הארץ בלי שמדברים על בית מקדש. זה לא הולך. אהרון ומשה תמיד צריכים להיות מחוברים. שני הגואלים צריכים להופיע ביחד, שכן אי אפשר לגוף ולא נשמה. לכן תמיד חודש אייר, יום העצמאות, יום ירושלים, זה חייב להיות ביחד. יום העצמאות זה יותר הצד הגופני, ויום ירושלים יותר הצד הקודשי, המקדש. שני הגואלים צריכים להופיע ביחד, שכן אי אפשר לגוף ולא נשמה, ונשמה ולא גוף. וכשיש הפרדה ביניהם, יש הפרדה בין נפש לגוף, וזה בלא זה לא יתקיים. זאתי בקשתם של ישראל, שלח אורך ועמיתך, שניהם הם הינחוני יביאוני אל הקודשך. כלומר, אם תשלח את שני הגואלים ביחד, ישחררו את הגוף והנפש יחד. וכמו כן יביאו גאולה גם לארץ ישראל מצד אחד, וגם להר הקודש הר המוריה מצד שני. והקדוש ברוך הוא משיב להם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, היא גאולת ארץ ישראל וכו'. לפני בו יום השם הגדול והנורא, הגדול לגאולת ארץ ישראל, כי גדול יום ישראל, והנורא היא גאולת בית המקדש, שנקרא נורא מנורא מקום הזה, וכו' וכו' וכו'. טוב, יש כאן עוד כמה דברים, אבל נראה לי שעשינו משהו היום. אם כן, מה למדנו היום? זה שעם ישראל בכה, כל עם ישראל בכה על אהרון, זה לא חס ושלום מבטל את הבכי של עם ישראל על משה. יש כאן שתי בכיות, שתי הופעות, שתי צורות, שתי נצרכות, וחשוב מאוד ששתיהן תהיינה ביחד. ושתי ההופעות האלה זה כל ההופעה שדיברנו עליה מקודם. חיי העולם מול חיי שעה, לימוד תורה מול תפילה, שכל מול רגש, מלמעלה למטה מול מלמטה למעלה, הגנה, פרנסה, כל הסדר הזה חייב לבוא ביחד. עד נזכה בעזרת השם לחבר את אהרון למשה ואת משה לאהרון, ועד נזכה לגאולה שלמה. בעזרת השם. שר כוח.